שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום ראשון, באולפן סמי פרץ. בשבוע שעבר הרחנו כאן את המפקח על הבנקים, יאיר אבידן, ושאלנו אותו מדוע הוא לא מחייב את הבנקים לשלם ללקוחות שלהם, לנו, ריבית על יתרות זכות בחשבון העו"ש. הרי כשאנחנו במינוס, מחייבים אותנו. למה כשאנחנו בפלוס, אנחנו לא מקבלים ריבית? אז הוא השיב שהוא לא רוצה להתערב לבנקים בתחרות, ומעדיף שזה יבוא מהם. אז מסתבר שיש לקוחות שכן מקבלים ריבית על היתרות בעו"ש, הלקוחות העסקיים. והמשמעות ברורה, יש תחרות על לקוחות עסקיים, אין תחרות על לקוחות פרטיים. אז הססון יהיה איתי בעניין הזה. לא רק ישראל מצויה במשבר פוליטי, אלא גם בריטניה הגדולה שעברה כמה טלטלות בשנים האחרונות בעקבות הברקזיט, היציאה מגוש היורו. כעת היא גם מאבדת את מעמדה ככלכלה החמישית בגודלה בעולם לטובת אחת הקולוניות שלה לשעבר, הודו. איך זה קרה? דפנה מאור, עורכת החדשות הגלובליות, תסביר. אז זינוק אחד במחירי הדירות בשנה האחרונה, 18%, ובכלל הזינוק העקבי מאז שנת 2007, מוסבר כמובן על ידי הפער בין הביקוש להיצע. הטענות במקרה הזה יכולות להיות מופנות רק כלפי הממשלה, משום שהיא זו שמחזיקה את המפתחות להיצע עקב השליטה שלה בתכנון ובשיווק של קרקעות. אז הנה אחד ההסברים להיצע הנמוך. המדינה מעכבת תוכניות לבניית 200,000 דירות באזור הביקוש בשנים הקרובות בגלל מחלוקות תכנוניות וקנייניות. איך יוצאים מהפלונטר הזה? גילי מליניצקי תשיב על כך. יאללה, מתחילים. שלום, אסה ססון.
שלום, סבי.
תגיד לי, אם לי ולך יש בחשבון הבנק שלנו ככה זרוקים 50-60 אלף שקל, איזה ריבית הבנקים ישלמו לנו על זה?
אפס. אפס עגול.
אפס עגול. ואם לשטראוס או לאוסם או ל... אני לא יודע מה, לשופרסל, יש יתרה כזו, כמה הם יקבלו על ה...
הם יקבלו כנראה בין 0.2 ל-0.3 על הסכומים שיושבים שם ברמה יומית.
בלי להתווכח ובלי להתמקח.
יותר מזה, אני יכול להגיד לך שחלק מהחברות גם עושות מכרז בין הבנקים, מי ייתן להם את הריבית הכי גבוהה על העו"ש.
ויש מישהו שעובד בדבר הזה ובזה הוא מתעסק.
זה משהו מתעסק, צ'יק צ'ק על הבוקר מקבל ושם, לשם ילך הכספים. אנחנו מדברים שוב על, על החשבון עו"ש. כלומר, זה לא חשבון ההשקעות של החברה או הפקדונות או לא יודע מה שיש לחברות ענק כמו שאמרת. אנחנו מדברים על אותו חשבון שנכנס ויוצא ממנו כסף ברמה יומית. בסוף היום הבנק רואה מה נשאר. ובפלוס הוא נותן לו ריבית זכות על הפלוס הזה.
אנחנו מדברים עכשיו, אחרי 4 העלאות ריבית שהחלו באפריל השנה.
זה גם היה קודם. רק כשאנחנו, קודם היה להם תירוץ לבנק, אמרו, תקשיבו, איך אני אתן לך ריבית? יש ריבית אפס בשוק, מה, אני אתן לך ריבית? מסתבר ש... איך אמרו באיזה ספר מ-1945? כולם שווים, אבל יש שווים יותר. אז הם באמת שווים יותר. הם קיבלו גם את המספרים, אולי טיפה פחות מלפני שנה, לפני שנה זה היה בערך 0.1. אבל עדיין, כשהריבית הייתה אפס, הם על אותו מזומן בעו"ש, בדיוק כמו שלך ושלי, שאנחנו יכול מאוד להיות סמי שאפילו השם שלנו נמצא מעל שטראוס או מתחת לחברה אחרת, סתם נתת, פניקס או משהו כזה. אנחנו, אתה יודע, באותה שורה במחשב, זה הכל. כן. הם מקבלים דבר אחד, אנחנו מקבלים דבר אחר.
יפה. אז תשמע, בשבוע שעבר הרחנו כאן את המפקח על הבנקים, יאיר אבידן, ושאלנו אותו, תגיד, למה אתה לא מחייב את הבנקים לתת לנו ריבית זכות על יתרות כשיש לנו בחשבון העו"ש? והתשובה שלו הייתה זה שהוא מעדיף לא לכפות על הבנקים סידור כן. כזה, והוא מעדיף שהתחרות תייצר את המצב הזה. אבל אנחנו יודעים שאין מה לעשות, אנחנו כלקוחות, משקי בית קטנים, בעצם אנחנו לא ננהל כנראה נכון. יותר מחשבון אחד. אז אם יש לך חשבון אחד, ואם אתה לא מתכוון להעביר אותו לבנק אחר, ואתה לא מתמקח וכו', אז אין סיבה שהם ישלמו לך. חברות עסקיות עובדות עם כמה בנקים, נכון? ואז אומרות להם, תשמע, אם אתה לא תשלם לי פה בדיוק. ריבית, אני
סמי,
פחות אעבוד איתך.
בקורסי שיווק נותנים לך שתי דוגמאות קלאסיות לנאמנות של צרכנים. הראשון זה ספר, כן? כולם מסתפרים את אותו ספר, גם הם גרים במקום אחר, הם נוסעים אליו. והשני זה הבנק. אני רק לפני כמה שנים העברתי את חשבון הבנק, כשכנער פתחתי אי שם בשכונה בירושלים, עבר בעקבות זוגתי, עברתי לבנק שלה, זהו.
אגב, אנשים לא מזיזים. אגב, גם כשאנשים עוברים בין בנקים, הסיבות הן לרוב טכניות, לגמרי. הן לא סיבות של תחרות.
לגמרי, לגמרי, אתה עובר כי
הבנק, בדיוק, בדיוק. עבר דירה, ניסויים וכולי, כן.
זהו, שום דבר תחרותי לא היה בסיפור.
כן.
הבנקים רואים את זה, והם מנצלים את זה. עכשיו, תחשוב, זה יותר מזה, סמי. אם אתה היום רוצה להתנהל בלי בנק, אוקיי, נגיד שאתה אומר, תשמעו, אני לא רוצה בנק, אני רוצה לשלם ביד לכל. אתה לא יכול. זה בלתי אפשרי. אם נבוא פה לחשב שלנו ונבקש לקבל את המשכורת, קשמני ביד, במעטפה.
הוא לא ייתן.
כן. עכשיו, גם המדינה לא רוצה שזה יקרה. המדינה רוצה להקטין את השימוש במזומנים. המדינה רוצה שנשתמש יותר במערכות מפוקחות, שאפשר לעקוב אחריהם, הון שחור וכדומה. בדיוק בגלל זה היא עושה את זה. אז היא חייבת לחייב את הבנקים לתת לנו כסף בגין אותו חומר גלם שממנו הבנקים מייצרים את הרווחיות של 11 מיליארד שקל בחצי שנה.
אז יפה.
מס, כמובן.
אז בוא, תראה, מאחר, אני מעריך שרוב הלקוחות הפרטיים לא שוכבים להם סתם ככה 50 או 100 אלף שקל בחשבון, אבל בטח יש סכום כזה או אחר לאנשים. אז לכאורה יכולים לבוא ולהגיד לנו, מה אתם רוצים? זה סכומים קטנים, פה 1,800 שקל, שם 600 שקל, אבל הסכומים האלה בטח מצטברים. כמה כסף יש בחשבונות העו"ש שלנו ובפקדונות בבנקים של הציבור הרחב שפשוט לא נושא ריבית?
616 מיליארד שקל.
616 מיליארד שקל. כלומר, 1% על הדבר הזה בשנה הם היו נותנים לנו, היינו מקבלים 6 מיליארד שקל ריבית.
בדיוק. ואנחנו אוהבים על פסטה. ועל זה מספרים מטורפים. אז נכון, זה כמו שאמרת, אם יש לך 2,000 שקל בחשבון עו"ש בפלוס, והוא כל הזמן מתגלגל ל-2,000 שקל, אז אתה לא מקבל עליו כלום, כמה זה יצא? במצטבר זה יוצא לא מעט כסף לאורך שנים, כי אתה לא מזיז את הכסף הזה מראש. אתה חושב לכאורה שעו"ש הוא תוכנית חיסכון, הוא לא. והבנקים נהנים מהבורות הזו ומחוסר התחרות הזו, מחוסר היכולת שלנו כאזרחים לא להשתמש בשירותים הבנקאיים. אי אפשר לא להשתמש בשירות בנקאיים. אין כזה דבר. תנסה לשלם לכבלים, לפלאפון שלך, שלא באמצעות חשבון בנק. לא יקרה. אין לך שום יכולת.
אגב, תשים לב דבר נוסף, בעשור האחרון גדלה כמובן המעורבות של הצרכנים, והמודעות ליוקר מחיה, ואני שמתי לב שרוב הזמן כשמדברים על שירותים של בנקים, מדברים על עמלות הבנקים, נכון? לא מדברים על ריביות הבנקים. וכשאתה פותח את הדוחות הכספיים, אתה רואה שההכנסות של הבנקים מעמלות הם רק שליש מההכנסות שלהם. שני שליש מההכנסות מגיעות מריביות, מגלל אותם הפרשי ריבית. והנה עכשיו עשינו בזה חשבון סנדלרים זריז, את העובדה שהבנקים רק מזה שהם לא משלמים לנו ריבית, נגיד שעכשיו אפשר לשלם 1% על היתרות בעו"ש, הם מרוויחים מזה 6 מיליארד שקלים. כששאלנו את המפקח על הבנקים על זה, אז הוא גם התפתל קצת, הוא אמר שבעצם הם יכולים לתת לנו ריבית זכות, אבל אז הם יקזזו את זה מדברים אחרים שאנחנו מקבלים היום וכולי. אבל השאלה היא, תשמע, יש בנק חדש שקוראים לו 1-0.
נכון.
והיינו מצפים שבנק חדש יביא גישה חדשה, שיטה חדשה, שיחשוב אחרת, כמו שפעם אמרו על הבנק הבינלאומי הראשון. והשאלה אם אפשר לצפות שיבואו דווקא בנקים כאלה מהסוג הזה, בזכות הדיגיטליות שלהם, בזכות הבשורה החדשה, הם אלה שיגררו את המערכת למציאות חדשה, ריבית זכות על יתרות בעו"ש.
הלוואי, אני קצת סקפטי. אני אגיד לך גם למה.
למה?
אתה נכנס לשוק לא תחרותי, אתה תקבל את הנתח שלך בחלק הלא תחרותי, אז למה להתאמץ?
למה להתאמץ? כי אתה רוצה להשיג נתח שוק.
אתה רוצה להשיג את הנתח שוק, אז אתה תתאמץ קצת, תקבל את הנתח שוק שלך, תעבה אותו טיפה, וזהו.
כן.
למה למשל הבנקים הגדולים, פועלומי, כן? פועלים ולאומי. למה הם, את פועלים לא ראינו מעלה את הריביות? לאומי כן העלה ביום חמישי, באמת יצא עם 3 תוכניות חיסכון חדשות, פקדונות חדשים, צמודים למדד, לא צמודים למדד, יותר שנים, פחות שנים, לא משנה. למה הם פתאום לא? כי הם יודעים, יש קהל שבוי, אין שום סיבה לנסות ולהזיז אותו. 1-0 באמת נכנס למקום הזה שאולי הוא יכול טיפה לייצר תחרות, טיפה זה, אבל האמת שגם אנחנו הצרכנים קצת אשמים. מתי מישהו פעם אחרונה עבר בנק?
כן.
הנה, לפני רגע אמרנו, עובר בנק מסיבה טכנית, עבר את העיר, אתה רוצה להתחבר לבת הזוג, לחשבון בנק של בת הזוג שלך, או היא רוצה להתחבר לחשבון שלך בתור הבן זוג, לא משנה. זה בעיקר הפעמים שאתה מעביר.
כן, אגב, אנשים צריך לשים לב למשהו שבתום היום כתבנו על זה, הבנקים באמת מתחילים לתת ריביות על פקדונות. צריך לשים לב דבר נורא נורא חשוב, להשוות תפוחים לתפוחים. כי לפעמים יבוא בנק ויגיד, אנחנו נותנים 3% לשנה, ויבוא בנק אחר ויגיד, אנחנו נותנים 3% לשנה, 3% ושתי עשיריות לצורך העניין לשנה, אבל בפיקדון לשנתיים. כלומר, אתה תקבל את זה רק אם תשרוד שנתיים. אז צריך להשוות פיקדון של שנה לפיקדון של שנה, פיקדון שנתיים לשנתיים.
כשבשניהם מסתיים הפיקדון לשנה, ולא הריבית לשנה, כי החישובים הם כאלה. אז זה באמת הכוח האדיר שיש לבנקים, שהם מנצלים אותו.
כן, אז טוב, אנחנו קוראים מפה לבנקים להתחיל להתחרות גם בריביות זכות על יתרות בעו"ש, והבנק הראשון שישלם כזו ריבית, אנחנו מזמינים אותו פה להציג את התוכנית שלו, וגם את הבנק השני שיעשה את זה.
לגמרי.
אסא ששון, תודה רבה.
תודה, סמי.
שלום לדפנה מאור.
שלום.
עורכת החדשות הגלובליות שלנו. דיווח מעניין של בלומברג השבוע. בריטניה, שהייתה תמיד אחת מחמש הכלכלות הגדולות בעולם, ירדה למקום השישי, ואת מקומה תפסה הודו, שנכנסה לחמישייה הראשונה, וזה אומר הרבה על בריטניה, אולי זה גם אומר הרבה על הודו. זה בגלל שבריטניה נחלשת, או בגלל שהודו מתחזקת, או גם וגם?
אז היסטורית, הודו תמיד הייתה ההבטחה הגדולה הבאה. אמרו, היא תצמח מהר, היא תשיג את סין, היא תהיה הכלכלה, וזה לא באמת התממש. מה שכן, זו כלכלה שיש לה מדינה, שיש לה אוכלוסייה של יותר ממיליארד תושבים, ולכן התוצר הגולמי שלה גדל יחד עם האוכלוסייה. עכשיו היא צומחת, צמיחה חיובית. בריטניה לעומת זאת, נמצאת עכשיו במשהו שמסתמן כאחד המשברים הקשים ביותר שלה. הכלכליים, הייתי אומרת גם משברי זהות, שהיא נקלעה עליהם, והכלכלה שלה נסוגה, וברבעון האחרון, התוצר הנומינלי, לא במונחי שווי כוח קנייה, היה קטן יותר מהתוצר של הודו, שזה אירוניה, חילופי משמרות היסטוריים,
הקולוניה לשעבר, כן? נראית יותר חזקה בעצם מהאימפריה. אבל כמה זה, תראי, אנחנו מדברים כבר בעשור האחרון הרבה על הברקזיט. כמה הברקזיט שימש פה קטליזטור לכל התהליך הזה?
יש את השילוב של הברקזיט, והייתי אומרת יותר איך שנוהל הברקזיט, ביחד עם הקורונה, וביחד עם חולשות מבניות אחרות. בריטניה ירדה מתפקידה ממעמדה כמעצמה מובילה, אחרי מלחמת העולם הראשונה, וארצות הברית תפסה את מקומה. היו לה שנים רבות של דעיכה אחרי מלחמת העולם השנייה, ואז העידן החדש, אפשר להגיד, שבו הכלכלה עברה פיננסיזציה, סוג של מעבר מייצור, פחם, פלדה, הם היו מאוד חזקים בזה, לשירותים. שירותים, איזה שירותים?
פיננסים.
פיננסים, שהיה להם ביקוש מאוד גבוה, היה את ביטול תקן הזהב בשנות ה-70, ואחר כך גלובליזציה של זרימות הון, שהפכו את לונדון בוא נגיד
אחד המרכזים הפיננסיים החשובים בעולם. נכון. מגיע הון מהאוליגרכיה הרוסית, מגיע הון כמובן עשירי המפרץ, מגיע הון גם מאזורים של מזרח אסיה, מגיע לשם.
נכון, נכון. בתור צומת דרכים היסטורי של של הקולוניאליזם, לונדון הייתה ונשארה סוג של צומת פיננסי גם, וזה מאוד עזר. השינויים שטאצ'ר ואחריה בלר עשו מאוד חיזקו את הכלכלה של הבנקים והפיננסים וחברות הביטוח. אבל גם הכלכלה הזו, כפי שאנחנו יודעים, ב-2008 חטפה מאוד מאוד חזק. ואחר כך עם נקרא לזה הגלים של הפופוליזם ולאומנות חדשה, הובילו את חצי מהאוכלוסייה שלה בערך להצביע לטובת יציאה מהאיחוד אירופי. מאוד חלוקות הדעות. אם זה טוב לבריטים, למה לא שיהיו מחוץ לאיחוד? מה פתאום שפקידים מבריסל יכתיבו להם באיזה יחידות מידה להשתמש? אם כן לזהם את הים, איך להעסיק אנשים? מה פתאום שהם ייתנו עבודה לשרברבים מפולין? אינסטלטורים שמגיעים מכל מיני מלצרים איטלקיים? כל אלה מצאת בבריטניה. ואז הם החליטו לצאת מהאיחוד. עכשיו, מה שקרה מיד זה שהלירה סטרלינג נפלה. ברגע שהלירה סטרלינג נופלת, המטבע המקומי, יש ירידה ברמת החיים, כי זו כלכלה שמייבאת יותר ממה שהיא מייצאת. אגב, היא מייצאת הרבה מאוד לאיחוד האירופי, כך שהיציאה מהאיחוד ללא הסכם סחר, גם כן מאוד פגע בה. אנחנו זוכרים את התורים בנמלים.
כלומר, זה לא רק ההחלטה לצאת מהאיחוד האירופי, זה גם הדרך שזה בה נעשה. ויכול להיות שאפילו המוטיבציות שבגינם זה נעשה. כלומר, שמענו הרבה מאוד בריטים, באמת לא אוהבים את ההגמוניה של בריסל, של הפקידות האירופאית. כלומר, הרבה מאוד גאווה לאומית שיחקה פה תפקיד, אבל לא איזה תוכנית, איך נקרא לזה, שיש בה איזה אסטרטגיה סדורה להחזיר את בריטניה למעמדה האימפריאליסטי המשמעותי שהיה לה בעבר ושאיבדה אותו בעצם.
כן, הציפיות לשובה של בריטניה הגדולה, שוב, מאז מלחמת העולם השנייה בערך עדיין הן עדיין חיות, ומה שאנחנו רואים שהן לא מתממשות. הסקוטים רוצים להתבדל, הצפון אירים הגיעו להסכם שלום אחרי שנים רבות של בלגנים. מה שקרה זה שב-2015 הייתה כניסה מאוד גדולה של מהגרים ופליטים מהמזרח התיכון ומאסיה לאיחוד האירופי דרך הגבול המזרחי שלו, וגרמניה קלטה מיליון מהם. והרבה בריטים ראו בעיניים קלות את כל האנשים הזרים האלה שצועדים לכאורה אל גבולם ויקחו מהם את העבודה. אבל כרגע חסרים עובדים בבריטניה. חסרות ידיים עובדות במסעיות, בבתי קפה, כל הדברים האלה גורמים לכלכלה להאט. זה לא מייצר יותר שכר לבריטים, זה לא מייצר יותר מקומות עבודה לבריטים. זה מייצר גרעון במימוש הפוטנציאל של הכלכלה.
כן, אגב, אני תמיד בדברים האלה נזכר באיזה נאום שנשאה קונדוליסה רייס, שהייתה מזכירת המדינה האמריקאית, לפני עשור בערך, משהו כזה. היא דיברה קצת אחרי המשבר של 2008 על אחת החוזקות של ארצות הברית. היא אמרה, אחת החוזקות זה באמת שאנחנו מדינת הגירה. מדוע? כי מאגרים מביאים לפה דם חדש ורעיונות ומוכנות לקחת סיכונים, והדברים האלה מפריחים כלכלה, בניגוד למחשבה שהם תופסים מקומות עבודה של אנשים אחרים, הם מייצרים גם מקומות עבודה ורעיונות וכיוונים חדשים, וזה זריקת כוח, זריקת מרץ בעצם לכלכלות. אז בריטניה הגיעה למסקנה שזה ההפך.
זה אפילו לא הגירה, סמי. מה שיש שם זה שגבולות פתוחים לעובדים ממדינות שהם חלק מהגוש הכלכלי שלהם. זאת אומרת, זה לא...
אגב, בביקורי האחרון בלונדון לפני כמה שנים, אני זוכר שכל בית מלון שבו הייתי, מי שקיבל את בקבלה, זה היה עובדים זרים ממזרח אירופה. כל חנות, לא יודע מה, בגדים שנכנסתי אליה, ראיתי שהמוכרות הן עובדות זרות ממזרח אירופה.
היו להם גבולות פתוחים לסחר, שזה אף אחד בבריטניה לא רוצה לבטל, מפני ששוב הם מייצאים הרבה מאוד לאיחוד, מייצרים מכוניות, הם מייצרים בבריטניה מכוניות, הם מייצרים פלדה, הם מייצרים כל מיני דברים שהם מייצאים לאיחוד האירופי. זה אחד. שתיים, העניין הגירה, נקרא לזה הגירה, או גלובליזציה של אנשים. העובדים ממזרח אירופה שהם שייכים לאותו גוש כלכלי, הם לא רצו. כרגע זה יוצר להם בעיה. אנחנו גם ראינו בתחילת הקורונה, הייתה התבחבשות מאוד רצינית של ניהול המדיניות בהתחלה, שמתו הכל, אחר כך סגרים נורא מחמירים, ילדים לא היו בבית ספר המון המון זמן, מערכת הבריאות שנמצץ לשדה במשך יותר מעשור על ידי צנע, אנחנו הרבה פעמים מספרים על ישראל, ושם זה היה הרבה יותר גרוע. אני חושבת, אפשר להגיד, בלי להגזים, שיחזיקה מעמד ותפקדה בזכות אומץ ליבם ומסירותם של העובדים ואנשים שמשתתפים בה, יותר מאשר מאיזושהי כוונה ויד מכוונת של הממשלה שהשקיעה בה. אז כל הדברים האלה היום ביחד מצטרפים לסערה מושלמת שפוקדת את האיים הבריטיים.
שבמרכזה אגב גם כמובן חוסר יציבות פוליטי, בוריס ג'ונסון בעצם התפטר. מחר יוכרזו תוצאות הבחירות לראשות המפלגה השמרנית, מי שיחליף את בוריס ג'ונסון, ומי בעצם הולכת להיות ראש ממשלת בריטניה?
ראש בראש, רישי סונאק שהיה שר האוצר, למרות...
נשמע שם של מאגר?
כן, הוריו הגיעו מהודו, ולמרות זאת הוא נחשב, הייתי אומרת שהוא מאוד מאוד בוגר אוקספורד, פוליטיקאי בריטי קלאסי, מהמעמד העליון, והשנייה היא שרת החוץ ליז טראס, שנושאת דגלים מאוד פופוליסטיים, אפילו הייתי אומרת עם צביון קצת טרמפיסטי פה ושם.
והסיכויים שלה גדולים יותר?
היא קצת הובילה בסקרים בזמן האחרון, אבל אנחנו נראה, ושוב צריך לזכור, כמו במדינות אחרות באירופה, זה יהיה ראש ממשלה ממונה, ולא ראש ממשלה נבחר על ידי הציבור הרחב. וזה גם בעיה. זה גם בעיה. גם באיטליה היה כזה, מריו דרגי. וזה עוד מתכון לאי יציבות שלטונית.
אגב, זה יהיה מאוד ככה סיפור טוב עם ראש ממשלת בריטניה הבאה. יהיה רישי סונאק, צאצא למאגרים מהודו בשבוע שבו הודו עוקפת את בריטניה והופכת להיות הכלכלה החמישית בגודלה. זה יזעזע את הבריטים שידועים כמדינה עם הרבה מאוד כבוד עצמי וגאווה לאומית וכל הסמלים האלה שעל פני הרבה מאוד שנים.
כמו בכל מדינה אחרת בעולם, לא חסרים בבריטניה גזענים, ובטח להם זה לא יבוא טוב, אבל כמו שאמרתי, סונאק הוא חלק מהממסד השמרני המוכר והמקובל, זה אחד. שתיים, בזמן הקורונה הוא תפקד כשר אוצר שפתח את לרווחה את הקופה, ודי החזיק את הכלכלה שם מלקרוס. אגב, רציתי להגיד משהו לגבי הגירה.
קדימה.
קודם כל, לונדון בכלל ובריטניה בפרט הם עדיין מאוד קוסמופוליטיות.
כן, אי אפשר לפספס את זה.
יש שם הגירה מאוד ותיקה
מהקולוניות. יש רחובות שלמים של סינים ושל ערבים ושל הודים ופקיסטנים.
תראה, יש שם כבר דורות שלישיים ורביעים של יוצאי הקולוניות לשעבר שהם בריטים לכל דבר, והם, אני חושבת, תרמו הרבה מרץ לכלכלה. באשר למה שאמרה גברת קונדוליסה רייס, דוקטור רייס, זו אחיזת עיניים, מפני שאם מסתכלים עשרות שנים אחורה, ארצות הברית נתנה, שיעור ההגירה לה היה זעום, במיוחד בתקופתם של הבושים, של הנשיאים למשפחת בוש. אין באמת הגירה רבה לארצות הברית, יש קצת הגירה,
יכול להיות שהיא מתכוונת לתקופות קצת יותר מוקדמות, כלומר, תקופות שבאמת היו גלי הגירה גדולים שהפכו את ארצות הברית למה שהיא. הרי תחשבי שארצות הברית לפני נגיד 200 שנה, החלק שלה בתוצר העולמי היה זניח.
כן.
עברו 200 שנה, והיא הגיעה למצב שבו היא, לא זוכר פעם אחרונה שראיתי איזה גרף, זה יכול להיות שליש מהתוצר העולמי.
היא לגמרי נבנתה, זה הרבה פחות משליש עכשיו, אבל היא לגמרי נבנתה על הגירה. זאת אומרת, אתה יודע, אפשר להגיד לילידים שם, הם יכולים לספר לנו על זה, אבל לא בשנים האחרונות. ולכן, דרך אגב, הם מפסידים מזה לא מעט מהסיבות שהיא הזכירה.
כן, אז זהו, כנראה שיש גלי הגירה שהם באים, שזה בסדר, 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 ואז פתאום זה מתחיל להיות משהו שמאיים על המקום ועל הציוויון שלו, או שסתם, אתה נהיה סווה, אז אתה אומר, למה אני צריך לתת פה לאנשים חדשים להיכנס אליי? זה מין מחזוריות כזו בעצם ביחס להגירה. גרמניה היא דוגמה הפוכה, כלומר, גרמניה שהיה בה הרבה מאוד שנאת זרים באותן מלחמות עולם.
מכה על חטא.
כן, אבל מאז באמת נפילת החומות, זרמו לשם כל מזרח גרמניה, הרבה מאוד פולנים, הרבה מאוד מזרח אירופאים הגיעו לשם.
וגם כן. מהמזרח התיכון, כפי שאמרנו.
נכון.
לפני הקורונה הייתה עלייה מאוד גדולה של הפופוליסטים, האנטי-הגירה. בקורונה פתאום קצת השתנה. קודם כל הגבולות נסגרו, אבל הפופוליזם דאח, טראמפ איבד את השלטון ועוד כל מיני פופוליסטים במקומות אחרים. עכשיו, כשאנחנו קצת נרגעים ממורות הקורונה, ולא כל כך חשוב לנו שהממשלות יהיו סוציאל-דמוקרטיות וליברליות ועוזרות לציבור, פתאום חוזרים באיטליה משישי ימין די מובהק, וגם בבריטניה אנחנו רואים שהצד היותר שמרני פופוליסטי מתחיל להרים ראש.
כן, יפה. טוב, אנחנו נחכה לראות באמת מי יבחר לראש ממשלת בריטניה, נראה מה המשמעויות של זה, ונעשה על זה עוד שיחה בקרוב. דפנה מאור, תודה. שלום לגילי מליניצקי.
היי סמי, מה נשמע?
בסדר, בסדר, את עורכת הנדלן שלנו. אנחנו שומעים בשנים האחרונות הרבה מאוד סביב הנושא של עליית מחירי הדירות, את המשפט, בגלל מחסור בהיצע ובגלל ביקוש גדול, המחירים עולים, שזה כבר נהיה באמת קלישאה. אבל כשאנחנו מסתכלים כאילו למה יש מחסור בהיצע, אז אנחנו צריכים להפנות בעצם את השמות רק לכתובת אחת, מדינת ישראל. היא זו ששולטת בקרקעות, היא זו שמשווקת, היא זו שמתכננת, היא זו שקובעת תמריצים של כמה יבנו ואיך יבנו וכולי. ואת מדווחת על כך שהמדינה בכבודה ובעצמה מעכבת בנייה של 200 אלף דירות. איך זה יכול להיות?
אני חושבת שנגעת בדיוק בנקודה. זאת אומרת, הסיפור הוא שמספרים לנו במשך עשורים ששוק הדיור מתנהל כשוק חופשי שבו מרכיבים מרכזיים, כמו בכל שוק חופשי, הוא ההיצע והביקוש. רק שבאמת מה ששוכחים להזכיר בתוך האירוע הזה, הוא שמי שמנהל את ההיצע, זו המדינה. מה שאנחנו מביאים היום בעיתון, זה בעצם שלושה מספרים מעניינים בעיניי, 120 אלף יחידות דיור שתקועות היום בהליכי רישוי וקבלת היתרים למיניהם, נתון שמשרד הפנים ומשרדי הממשלה מכירים, ורוב הפקקים בצינורות הרישוי קשורים באופן מפתיע לרשויות מקומיות וגופים שהממשלה היא זאת שעומדת מאחוריהם, רשויות ביוב, מים, עתיקות, כבאות, רשויות מקומיות למיניהן, רת"א שהיא רשות התעופה האזרחית שלא נותנת את ההיתרים בזמן, וכך אנחנו רואים היתרי בנייה והיתרי אכלוס הולכים ומתעכבים ומתארכים.
כלומר, כל אחד, יש פה מלא רשויות שכל אחת יכולה לתקוע בתורה תוכניות כאלה, כל אחת אולי מסיבות טובות, אבל אין גורם אחד שבא ואומר, חברים, קודם כל צריך לשווק את הקרקע, עכשיו תפתרו את כל הבעיות.
לגמרי, זה אגב במידה רבה סיפור של תכלול, וזה אולי המספר השני שצריך להכיר, שזה מספר של 60,000 יחידות דיור, שרשות מקרקעי ישראל יכולה לשווק ולהוציא החוצה, אבל באים ראשי הרשויות ואומרים, לא, 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 אנחנו לא מוכנים. למה? כי הבטחתם לנו את המחלף, או כי הבטחתם לנו את התקציב למוסדות הציבור, או כי אמרתם לנו שתטפלו בבעיית הניקוז המטורפת עם מה אנחנו מתמודדים. ואז בתוך הדבר הזה יש קרקעות שכאילו אפשר לשווק, אבל כשרשות מקומית לא מקבלת את המענים ברמת התשתיות שהיא צריכה, אז גם היא שמה רגל בתמונה.
אבל זה לא מסתדר לי עם דבר אחד. אני זוכר תקופות, ודאי בתקופה של שר האוצר משה כחלון, שבכל שבועיים היו שולחים איזו תמונה חגיגית, והכריזו על הסכמי גג עם רשות כזו, רשות אחרת, והסכמי הגג בעצם פתרו את הבעיה הספציפית הזו. אתם רוצים לבנות דירות? על הכיפק, אז תנו לנו, תעזרו לנו בעצם להשקיע בבניית כיתות לימוד, גני ילדים, מחלפים, כמו שאת אומרת. אז מה זה היה? זה היה רק הצגה, ובפועל מדינת ישראל מתמאמת ולא נותנת מענה לרשויות המקומיות?
אני חושבת שבשנים האחרונות ראיינתי ונתקלנו בעשרות ראשי רשויות שהביאו שוב ושוב את ההכרזה המרה מאוד שלהם מהאופן שבו המדינה לא עומדת בהתחייבויות שלה ולא ממלאה את ההסכמים שלה. אנחנו רואים שכונות בראש העין, אולי מהסיפורים המפורסמים, שכונות בראש העין שקבלנים בנו לפי הזמן, אבל לא היה מדרכות ובתי ספר שהילדים ייכנסו ללמוד בהם. מה שמראה שגם בין התמונות היפות של כחלון לוחץ יד לראש עיר כזה או אחר, אגב כחלון התחיל, מאז זה נמשך, עדיין המימוש בפועל לא עומד במכתבים שאנחנו מצפים לראות, וכן, זה נמצא בידיים של משרדי הממשלה, של רשות מקרקעי ישראל.
אנחנו מדברים, אגב, גילי, על תוכניות שנמצאות באזורי ביקוש, בעצם אזורי ביקוש הכי חמים בישראל, הרצליה, תל אביב, לא באיזה חור שאף אחד לא רוצה לגור בו.
בדיוק, אז המספר השלישי שאנחנו מציגים היום ביחד ל-120 אלף יחידות דיור בהליכי רישוי ועוד 60 אלף יחידות משווקות, זה עוד קרוב ל-50 אלף יחידות שנמצאות בלב אזורי הביקוש, הרצליה, רמת שרון, תל אביב, והם נמצאים במחלוקות סביב סוגיות קנייניות ותכנוניות, שגם פה מי שיכול להגיד, אנחנו שמים סוף לפינג פונג הזה, זה המדינה בעצמה ורשויות החוק והמשפט בתוך זה. אבל חלק מהבעיה היא שהמדינה גם משחקת פה איזשהו משחק כפול. זאת אומרת, היא מצד אחד רוצה לשווק ומצד שני רוצה למקסם את ההכנסה שלה. אז המון המון יחידות דיור שהיינו מצפים שכבר שנים, שאותם המדינה רוצה להבטיח שהיא מרוויחה את חלקה עד הגרוש האחרון.
תני לי דוגמה לתוכנית כזו שכולנו כבר כותבים עליה הרבה מאוד שנים ולא קורה איתה כלום. אני אתן רמז, גלילות.
למשל, תפעל 3,700, שזו תוכנית שנמצאת גם כן באזור שדה דוב. אנחנו רואים תוכניות שבהן יש בעלי זכויות שבמשך שנים מבטיחים להם שעוד רגע התוכנית תתממש, אבל אז, אחרי שהתוכנית אושרה, היא מגיעה, סמך שאני לא אלאה אתכם בו, אבל נקרא זכויות איחוד וחלוקה, ובהם צריכים להחליט איך בעצם מחלקים את ההוגה ומה מקבל כל בעל קרקע. והמדינה במקרים כאלה רוצה להבטיח שהיא מקבלת לא פחות מפלוני שמחכה 30 ו-40 שנה לממש את הזכויות. ובפינג פונג הזה, למשל, בתוכנית 3,700, אנחנו רואים ערר על ערר, ובסוף חוקרת שנקראה לתת את חווה דעתה, והיא מחזיקה את חווה דעתה לאופן שבו צריך להקצות את הזכויות במשך שנה וחצי. ונשאלת השאלה, למה? ועד מתי? זאת אומרת, אפשר את המשחק הזה לשחק עוד ועוד, ולחכות כל פעם שמחירי הדיור ימשיכו עוד לעלות, ויהיה מישהו שיגזור קופון יותר שמן. אבל בסופו של דבר, אם המדינה מקבלת החלטה, שהיא רוצה לייצר עוד יחידות דיור, אז גם לסוגיות הקנייניות והשמיות האלה שהן מאוד רגישות, צריך לדעת לשים סוף.
אז תני לי דוגמה למקום שבו המדינה דווקא הצליחה לפתור פלונטר כזה ארוך שנים, באמצעות, לא יודע מה, יצירתיות, תמריצים וכו'. דממה באולפן. אין דוגמה כזו.
לא, שזה אין דוגמה.
תראה, אני רואה למשל בשדה דוב, ששם כן התחילו עבודות, אני לא יודע אם על כל השטח, אבל כבר רואים שיש שם עבודות, רואים שפינו את השדה, כלומר משהו שמדברים עליו 20 או 30 שנה, בסוף קורה. כמובן היה עדיף שזה היה קורה הרבה לפני כן, אבל יש מקומות שבהם אנחנו רואים שהמדינה מצליחה לפתור את הפלונטר, ואם כן, מהי הדרך? מה, לשלם פשוט פיצויים מאוד גדולים כדי להרגיע את מי שמתנגד?
תראה, על פניו, בהרבה מקומות, כשזה קרקעות שהן קרקעות מדינה, אנחנו בכלל לא אמורים להיכנס לפלונטרים האלה. זאת אומרת, אם זה קרקע שהמדינה משווקת, והיא גם זאת שתכננה עליה, ואין פה בעלות של, זאת אומרת, אין פה קרקעות פרטיות שנמצאות בבעלות, אנחנו בכלל לא אמורים להיכנס לסיבוכים האלה, ואז אנחנו עוד פעם חוזרים לעניין של האוצר, מרשה לרשות מקרקעי ישראל להשתמש בתקציבי הפיתוח, והרשות המקומית רוצה ככה, וזה מה שמייצר את הלופ של גרירת הזמן. יש תוכניות שבהן המדינה יודעת לייצר מנגנוני פיצוי ולהגיד זה מה יש, האם הם טובים או לא טובים, אפשר להתווכח על מה קורה בכפר שלם או מה קורה במקומות אחרים שיש מהם השגות, וגם זה נמשך הרבה זמן.
כן, טוב, נשמע שאתה יודע, יש יותר מדי גופים, יותר מדי רשויות, ועד מצבים כאלה תמיד אומרים, בוא נקים גוף שיהיה אחראי על כל הגופים, כלומר הוא זה שיבוא ו יהיה מעליהם לצורך העניין. ניסו לעשות את זה בקווי היסוד של הממשלה הנוכחית, הרגולטור של כל הרגולטורים. בסופו של דבר כולם גם מתקוממים ואף אחד לא רוצה לוותר על הסמכויות שלו, וזה נשאר לא פתור.
ונזכיר אבל תקופה, שאני לא יודעת אם היום במרחק הזמן יש איזו אידיאליזציה סביבה, אבל משה כחלון יש הרבה ביקורת על מה שהוא עשה בתקופתו כשר האוצר ועל מדיניות הדיור שלו, אבל אחד מהצעדים שזוכרים בערגה זה היכולת שלו לקחת את כל הגופים שקשורים למדיניות הדיור, רשות מקרקעי ישראל, מנהל התכנון, להושיב אותם ביחד, תחת אדם אחד, דאז היה אביגדור יצחקי, ולקחת את ראשי הרשויות ולשבת ולפתור בעיה בצורה נקודתית כדי להאיץ את שיווקי הקרקעות. ובאמת ראינו בשנים האלה שהיו הרבה יותר שיווקים. מאז המדינה לא מצליחה לשחזר את האירוע.
אוקיי, אנחנו נעקוב. רק צריך לציין שהסיפורים האלה תמיד מספקים הרבה מאוד עבודה לעיתונאים במשך דורות, כי תמיד מדברים על הפרויקט בגלילות ועל פינוי הטס ועל פינוי כזה ופינוי כזה. אז סיפורים עיתונאים יש סביב זה בלי סוף. גילי מליניצקי, תודה רבה.
תודה לך, תמי.
עד כאן האינטרסנטים להיום, נודה לדן ברומר שעורך אותנו, נהיה פה כרגיל גם מחר, תודה ולהתראות.